הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
All was of the
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון חפתת בחסלף תשע"ה, ערב ראש חודש, תיבט הבא עלינו לטובה, ה' דחנוכה תשע"ה, מסכת יבמות, דף ע"ח. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זהו הרדיו המביא עליכם מדי בוקר בסייעת הדשמי הגדולה את דבר השם. גם וכמובן בימי החנוכה הללו, זמן בו ניתנו זידים ביד עוסקי תורתך. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חג אורים שמח וחודש טוב. בעיצומו של החג המופלא שעשה בורא עולם ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. שבעה בנים היו לו ליפת בן נוח, ויוון הוא הרביעי ביניהם. 1,700 שנה נתגלגלה משפחת יוון בעולם עד שעלתה קרנה והייתה לראש ממלכות בימי אלכסנדר מוקדון. צבאות הארץ כצבאות השמיים. מה צבאות השמיים כשברעם הקדוש ברוך הוא קבע להם תחומים, לזה תחומו ביום ולזה תחומו בלילה? אף צבאות הארץ, כל לשונות הגויים, עמים וממלכות, הועיד להם בוראם תחומים. נתן לזה יופי ולזה גבורה, לזה עושר ולזה חוכמה, שיכול כל אחד להתגדר בשלו, ואינו צריך להיכנס לתוך תחומו של חברו. רק לישראל בלבד, הועיד בורא עולם להיות סגולה מכל העמים. שכל טוב ויופי הנמצא בכולם, יכול ישראל לסגל גם לו, ועוד הוא עולה על כולם בסגולה שלו, והיא הדביקות בהשם אלוקיו. ליפת ולבניו נתן השם סגולת היופי והחוכמה, וגם נוח אביהם ברחם, יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם. יפיותו של יפת באוהלי שם, כלומר, כדאי הוא היופי של יפת שיבוא באוהלי שם, וימצא שם את תיקונו. שאלה אלכסנדר מוקדון את מלכות יוון למרום הפסגה, קבע שעמים וארצות, ועשה את בירתו מרכז לחוכמה ומדעים. אז דרשו חכמי ישראל את המקרא הזה האמור למעלה, וסמכו עליו לאחר שנים לתרגם את התורה ללשון יוון, למען יוכלו מבקשי החוכמה שביוון, לראות את שערי החיצוניים של תורת השם, תורת ישראל. ואף אלכסנדר מוקדון העריץ את חכמי ישראל וחפף קומתו לפני שמעון הצדיק, שבימיו מלכות יוון של אלכסנדר תפסה את מקומה של מלכות פרס קודמתה. ויהודה הייתה משועבדת תחת יד יוון, כשם שהייתה קודם משועבדת למלכות פרס. ואולם כל ימיו של אלכסנדר לא נגע לרעה ביהודה והראה לה פנים מסבירות. משמת אלכסנדר ויהודה נפלה תחת יד יורשיו מלכי סוריה, עדיין נשאר מרכז החוכמה באתונה בירת יוון. אבל מרכז הממשל עבר למלכי סוריה, ומאז נעשה השיעבוד על ישראל קשה, והוא הלך והכביד עד כי כבד מאוד. צר היה להם לראות בשכנותם ממלכה קטנה, ממלכת יהודה, שאף כי היא כבושה בידם, הרי היא תשכון לה לבדד, ובכל תורת יוון וחוכמתה לא תתחשב, והיא בוזה בליבה לאתר את כבודם, ואינה נותנת לרוח היוונית שתחדור עליה. לא תחרות של כוח הייתה שם, שכן הייתה יהודה למס עובד לכובשיה, אלא התחרות הייתה של רוח. בהתחרות של כוח הייתה יד יוון על העליונה, ובהתחרות של רוח ידה של יהודה הייתה על העליונה, למורת רוחם של שליטי העמים. תורת ישראל, אחר שתורגמה ליוונית, היו מושלי הראשונים של מלכות יוון משתעשעים בה, עד כי סלחו למחזיקיה להיותם מנוסעים בעיני עצמם בגללה. ועכשיו הייתה לצנינים בעיני מושלי יוון החדשים, ותקצר נפשם בה, ויאמרו לעוקרה מקרב לב מאמיניה, לבן יגבה ליבם בדרכיה, ולמען השתעבדו למושליהם, שיעבוד הגוף עם שיעבוד הרוח. כך הייתה תורת ישראל מטרה לחיצי האויב, וכך נתגלה הריב בין מלכות יוון האדירה רוצצת עמים, למלכות יהודה החלשה רצוצת העמים. הסוף הידוע והמופלא, מלא הניסים והנפלאות, ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה, ובאו בניך לדביר ביתך, והדליקו נרות בחצרות קודשך, להודות, להלל ולשבח לשמך הגדול. נכנסים אנו למקדש מעט ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך אדוני אלי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני לומד לקיים מצוות בורי יתברך ואני מזכה מלימוד זה לאימי מורתי הרייני כפרת משכבה מרת יפה שנדלפייגה בת רב מאיר שרגה עליה השלום שנשמתה תעצר ורע בצרור החיים ולהחיותה בתחיית המיתים עם כל מיתי עמך ישראל ברחמים. אמן. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון הסיכום והחזרה, ובמסגרתו נשיב כעת על 9 שאלות לשינון סיכום והחזרה ששאלנו בערב שבת קודש פרשת מקץ. את סיימנו ללמוד כמעט את דפים עין וב ועין זין. שאלה ראשונה הייתה, אילו נשים מותר לפצוע דקה לשאת ומדוע? והתשובה היא, גיורת שפחה משוחררת מותר לו לשאת מפני שלא נאסר אלא בקהל. שאלה שנייה, מה הפירוש ממולאי? לרשי הכוונה משפחה אומללה, משפחת בית עילי שלא האריכו ימים. תוספות מפרש, שם מקום שהיו שם שחורי ראש ובית עילי נתקללו. שאלה שלישית, מי הם הנתינים? התשובה, גרים שנתגיירו מן הגבעונים שהם מזין ומות. שאלה רביעית, האם מותר להינשא לעמוני או לעמונית ומנהלן? התשובה, עמוני אסור לעולם ועמונית מותרת דכתיב עמוני ולא עמונית. שאלה חמישית, האם ממזרת מותרת לבוא בקהל ומנהלן? התשובה, אסורה, למרות שנאמר ממזר בלשון זכר, דורשים מומזר. שאלה שישית, מה דרשו מהפסוק על דבר אשר לא קידמו ואיך דחו את הדרשה? התשובה, בתחילה דרשו שסיבת איסור עמון ומואב מחמת שלא קידמו את ישראל בלחם ומים, ולכן נשים מותרות מפני שאין דרכן לצאת. הגמרא דחתה את הדרשה מפני שהיה לנשים לצאת לקראת נשים. ולכמן מיישבת הגמרא שכל כבודה בת מלך פנימה. שאלה שביעית, מה הם שני מויסרות שהיו על דוד המלך? התשובה, רות המואביה שדוד היה מצאצאיה, ונעמה המונית שרחבעם נכדו נולד ממנה וממנו יצאו כל מלכי בית דוד. שאלה שמינית, האם מותר לפסוק הלכה כשאמרה אחר המעשה? התשובה, כשמישיב השאלה נוגע בדבר אין סומכים עליו, אך כשאינו נוגע בדבר אפילו אחר מעשה נאמן להורות. והשאלה האחרונה, איזו סיבה יש לאסור בן כהן גדול מאלמנה יותר מאשר בן המוני שנשא המונית? התשובה, בכהן גדול הולד נולד מביאת עבירה, אבל המוני מותר בהמונית. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות לשינון סיכום וחזרה על דפים עין וב ועין זין, וכעת הכל ארוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. חפתת בחסלב תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף עין ח' ממסכת יבמות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף עין זין עמוד א', 15 שורות לפני סוף העמוד, מן המילים, אמרו לאמר רבי יוחנן, בת גר המוני כשירה לכהונה. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. דנה עכשיו הגמרא בקשרותם של בנות המונים שהתגיירו להינשא לכהונה. אמר הולה, אמר רבי יוחנן, בת גר המוני כשירה לכהונה. סוברת הגמרא כעת שרבי יוחנן מדבר בהמוני שנשא המונית ואחר כך נתגיירו שניהם, והורתה ולידתה של ביתו הייתה אחרי שהתגיירו, כשם שהיא כשירה להינשא לישראל משום שהמוני נאסר ולא המונית, כך היא כשירה להינשא לכהן. שנינו במסכת קידושין דף עין זין עמוד א', שביתו של חלל נחשבת כחללה ופסולה לכהונה. נחלקו שם רבי יהודה ורבי יוסי, שרבי יהודה סובר שבת גר פסולה לכהונה כמו בת חלל, ורבי יוסי סובר שבת גר כשירה לכהונה. אמר לרב הבר אולה לאולה, כמן, לפי איזו דעה אמר רבי יוחנן נדינו, אי כדעת רבי יהודה יקשה על כך. אמר רבי יהודה, בת גר זכר אפילו נשא בת ישראל, כבת חלל זכר ופסולה לכהונה, אפילו לכהן אדיוט. ודין זהו בכל גר, ובוודאי בבת גר המוני. והיא, אם אמר רבי יוחנן נדינו כדעת רבי יוסי שמכשיר בת גר לכהונה, גם יהיה קשה. שרי פשיטה, פשוט הדבר, שלפי רבי יוסי נאמר הדין הזה. אמר רבי יוסי במשנה במסכת קידושין שם, שלא רק גר שנשא בת ישראל, אלא אף גר שנשא גיורת ביתו, כשירה לכהונה ואפילו לכהן גדול. הרי שאמר רבי יוסי את הדין הזה מפורשות, אז מה בא רבי יוחנן לחדש? וכי תימא, אם תרצה לומר שלולי דברי רבי יוחנן, היינו סבורים שרבי יוסי אמר את דבריו, שבת גר כשרה לכהונה רק באנך, רק באותם גירים, דראויים לבוא בקהל כגירי שער האומות, אבל היי, אותו גר עמוני שעליו דיבר רבי יוחנן, דאין ראוי לבוא בקהל, לא. כלומר, שבו היה מקום לומר שיודע רבי יוסי שביתו אינה כשרה לכהונה, ואף שהיא ראויה לבוא בקהל, מכל מקום, כיוון שבאביה יש פגם שהוא אינו ראוי לבוא בקהל, על כן, הפגם הזה באביה פוסל אותה לכהונה, ועל כך בא רבי יוחנן לחדש, שדעת רבי יוסי שאף גר המוני ביתו כשרה לכהונה. שואלת הגמרא להסבר הזה מנהלי, מניין לו לרבי יוחנן את החילוק הזה? כלומר, מדוע היינו סוברים בלא דברי רבי יוחנן לחלק בדעת רבי יוסי בין בת גר משאר האומות שביתו כשרה לכהונה לבין בת גר המוני שאינו ראוי לבוא בקהל שביתו תהיה פסולה לכהונה? משיבה הגמרא דיאליף מכהן גדול באלמנה. רבי יוחנן סבר שהיינו לומדים את החילוק הזה מכהן גדול שנשא אלמנה, שמשום הפגם הזה שהאלמנה אסורה עליו, כמו שנאמר בכהן גדול כי אם בתולה מעמה ויקח אישה, אז ביתו פסולה לכהונה. ואם כן, הוא הדין בבת גר המוני שיש בפגם של איסור קהל, ביתו תהיה פסולה לכהונה. והלימוד הוא בעצם מקל וחומר. מה אם כהן גדול שקשר לבוא בקהל, ביתו מאלמנה פסולה, גר המוני שאסור לבוא בקהל, ודאי שביתו תיפסל. דוחה הגמרא ואומרת, אי אפשר היה ללמוד מכהן גדול. שכן, מה לכהן גדול באלמנה שיש בו צד חומרה, שכן בייתו באלמנה נעשתה בעבירה, ויתכן שמעשה העבירה הזה הוא הגורם שביתו תיפסל לכהונה. מה שאין כן בגר המוני שנשא המונית שבייתו הייתה מותרת בה, ואין בה מעשה העבירה, אין סיבה לפסול את ביתו לכהונה, מחמת פגם אביה בלבד. לכן משיבה הגמרא היה אפשר ללמוד את החילוק הזה ממקום אחר, שכן חלל זר יוכיח שביתו פסולה לכהונה, אף שבייתו באשתו מותרת, כי הרי הוא מותר בבת ישראל, ומוכח אם כן שהטעם שהזרע פסול לכהונה אינו מפני שהביה הייתה בעבירה, אלא משום פגם האב בלבד. וכמו כן היינו סבורים לומר שבת גר המוני תהיה ביתו פסולה למרות שאין בייתו בעבירה. דוחה הגמרא ואומרת, אי אפשר היה ללמוד בת גר המוני מבת חלל, משום שמה לחלל שכן יש בו צד חומרה שיצירתו בעבירה. בייתו לעולם היא בעבירה, שכן ביית אביו ואמו היא בעבירה, כגון כהן שנשא גרושה אסורה לו, שבייתו אסורה, וייתכן שלכן בנם החלל פוסל גם את ביתו מהכהונה, מה שאין כן גר המוני שאין יצירתו בעבירה, מניין לנו לומר שביתו תיפסל לכהונה? משיבה הגמרא, כהן גדול שנשא אלמנה יוכיח שאף על פי שאין יצירתו בעבירה, ביתו מן האלמנה פסולה, הרי שפסול הזרע אינו תלוי ביצירת האב בעבירה, אם כן הוא הדין בהמוני, אף שאין יצירתו בעבירה, תיפסל ביתו משום פגם אביה. וחזר הדין, ושוב יש להחזיר וללמוד את הדין משניהם יחד, שכן לא ראי זה כראי זה, אינו דומה כהן גדול באלמנה שיש בו צד חומרה שבייתו בעבירה לבת חלל שאין בייתו של החלל בעבירה, ולא ראי זה כראי זה, ואינו דומה חלל שיש בו צד חומרה שיצירתו בעבירה לכהן גדול באלמנה שאין יצירתו בעבירה, ולכן הן נתלות את סיבת הפסול של הבת לכהונה לא בצד החומרה של זה ולא בצד החומרה של זה, אלא יש לתלות זאת בדבר שהוא הצד השווה שבהן, הדבר המשותף הן לחלל והן לכהן גדול באלמנה, דהיינו, שאינו ברוב קהל, שאינם כרוב ישראל, מאחר שיש בהם צד פגום, שכהן גדול בייתו בעבירה והחלל יצירתו בעבירה, ואותו צד פגום הוא הגורם שביתו פסולה. אף כאן בגר המוני יש בו פגם, שפגם זה אינו ברוב קהל, שאינו ברוב ישראל, שאסור לבוא בקהל, ולכן היינו סבורים לומר שביתו פסולה לכהונה. דוחה הגמרא את הלימוד מהצד השווה ואומרת, מה לצד השווה שבהן בכהן גדול שנשא אלמנה ובחלל, שכן יש בהם צד עבירה, כהן גדול באלמנה יצירת הבת הייתה בעבירה, בת חלל יצירת אביה היה בעבירה, אבל בת המוני אין עבירה לא ביצירתה ולא ביצירת אביה. אז פשיטה שהיא קשרה לכהונה לדעתו של רבי יוסי, ושוב נשאלת השאלה מה ברבי יוחנן לחדש בזה. מנסה הגמרא להסביר את דברי אולה בשם רבי יוחנן בצורה אחרת. המשיך רבא ברולה לומר לאולה, כיוון שאי אפשר להעמיד את דבריך בשם רבי יוחנן בהמוני שנשא המונית, משום שהדין הזה הוא פשוט, על כן, דילמה, אולי מדובר בהמוני שנשא בת ישראל כאמר, שם הכוונת דבריך בשם רבי יוחנן הם באופן שהמוני נשא בת ישראל שבייתה מבעבירה, משום שהמוני אסור לבוא בקהל. ברבי יוחנן לחדש, שאף על גב דבייתו בעבירה, ביתו קשרה לכהונה לדעת רבי יוסי, כמו בת גר משאר האומות, ובכך יש חידוש, שאף שיש ללמוד לפוסלה מכהן גדול באלמנה, כמו שאומר יש להקיש, מכל מקום היא קשרה. אמר לי, אומר לו אולה לרבא ברולה, אין, אכן רבי יוחנן דיבר באופן זה, שמצינו, דחייתה כשבא רבין מארץ ישראל לבבל אמר, שאמר רבי יוחנן, בת גר המוני שנשא בת ישראל, וכן בת מצרי שני, שהתורה אסרה את המצרים הדור שלישי מכאן ואילך מותרים הם, כפי שפרשה המשנה לאל בדף ענווה ועמוד ב', אז בת מצרי שני שנשא בת ישראל שבייתה מבעבירה, רבי יוחנן אמר שבת זו קשירה לכהונה, שלישראל היא קשירה לכול העלמה משום שהמונית ומצרי שלישי מותרים לבוא בקהל, וריש לקיש אמר פסולה, ואת הראיה שרבי יוחנן דיבר בהמוני שנשא בת ישראל, תפרש הגמרא בהמשך מתוך דברי הגמרא שתשאל מה המקור שכך סבר רבי יוחנן. והגמרא מיד מפרשת את מחלוקתם של ריש לקיש ורבי יוחנן. ריש לקיש אמר פסולה משום דיה לפלא, הוא למד את הדין הזה מכהן גדול באלמנה, שכשם שבכהן גדול באלמנה ביתם פסולה משום שביתם באווירה, גם אלו שביתם באווירה ביתם פסולה לכהונה. רבי יוחנן אמר כשירה, כי לישראל היא כשירה לכולי עלמא משום שהמונית ומצרי שלישי מותרים לבוא בקהל. מבארת כעת הגמרא בדף ע"ז עמוד ב', איכן שמענו את דעתו של רבי יוחנן ומה טעמו. דתני רבי זכאי כמי דרבי יוחנן. שנה רבי זכאי ברייתא לפני רבי יוחנן. נאמר בפסוק לגבי כהן גדול, ספר ויקרא פרק כ"א פסוק י"ד, אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה. מהמילה מעמיו דורשים להביא גיורת מקנה, בת גירים שאביה ואימה באו מעם אחר, וקנה זה מלשון בסיס, כמו את הכיור וחנו. מפרש התרגום פסיסי, ובהגעות יבץ הוא מביא את הפסוק בתהילים פי, וחנה אשר נטעה ימיניך, ופירש שם במצודות ציון וחנה מלשון כאן ובסיס. מרש"י משמע שלשון מכונה משמעותו היא שהיא מעם אחר, או מעם אחד, ואפשר שהכוונה ממכונה מבסיסה, בסיס אחד. והכוונה היא שיבת גרים מכל צדדיה, והיוצא מכך הוא שהוריה הם מעם אחד המותרים לבוא זה בזה, ולא הייתה אווירה בבייתם. שכן לא מצינו גרים שיהיו אסורים זה בזה. מה שאין כן, אם היא לא בת גרים מכל צדדיה, הרי שישנה אפשרות שאביה המוני ואימה מישראל נמצא שאינה מעם אחד ובייתה בעבירה. אם כן, מהמילה מעמיו דורשים להביא גיורת מקנה, בת גרים שאביה ואימה באו מעם אחד, דהיינו בת גר המוני שנשא המונית שהם מותרים לבוא בקהל זה עם זה. ממילא ביתם נולדה בקדושה, שהיא קשרה לכהונה, ולהוציא בת גר המוני שנשא בת ישראל, שהם אינם מעם אחד לעניין היתר לבוא בקהל, זה עם זה שהועיל ובייתו בעבירה ביתו פסולה לכהונה. הברייתא הזו הביא רבי זכאי לפני רבי יוחנן, ואמר לי, אמר לו רבי יוחנן לרבי זכאי, חולק אני על דבריך שכן, אני שונה עמיו מעמיו, שמכך שהיה הכתוב יכול לומר כי אם בתולת עמיו ייקח אישה, והוסיף וכתב מעמיו, משמע אפילו מישהי מקצת מעמיו ומקצת מעם אחר, מזה נלמד להביא בתולה הבאה משני עממין, משני עמים שאף היא קשרה לכהונה. ואת, אתה רבי זכאי, אמרת שרק גיורת מקנה, דהיינו שאביה ואימה הם מעם אחד, קשרה לכהונה ותולו. מבארת הגמרא מהי שני עממין, מהי בתולה הבאה משני עממין שאתיר רבי יוחנן, לאילו שני עממין הייתה כוונתו. אילה אם האם נאמר שכוונתו הייתה לגר המוני שנשא המונית וביתם שנולדה לאחר גאירותה מיה בתולה. שאותה מכשיר רבי יוחנן, ומהי משני עממין, ומדוע קורא להם שני עממין אף שהם עם אחד, משום דזכרים של ההמונים אסורים לבוא בקהל ונקבות מותרות, ולכן הם נחשבים לשני עממין. אי אפשר לפרש כך, שהרי היינו גיורת מקנה, באופן זה שאב והאם הם מעם אחד כהמוני והמונית, הלא אף רבי זכאי הכשיר. כפי שלמדנו לאל שרבי זכאי מרבה גיורת מקנה שהיא מעם אחד, כלומר שאביה ואימה מותרים לבוא בקהל זה עם זה, דהיינו, המוני והמונית. ולא מרבי יוחנן משמע שהוא בא להכשיר גם יותר מרבי זכאי. אלא יש לפרש את דברי רבי יוחנן, שהתיר בתולה הבאה מבית הממין, בהמוני שנשא בת ישראל שהם שני עממין, ולמרות שביתם באווירה, ביתם קשרה לכהונה, והוא לומד זאת מהריבוי מעמיו. ומכאן המקור לכך שרבי יוחנן סבר שבת גר המוני שנשא בת ישראל היא קשרה לכהונה. אומרת הגמרא ואיכא דאמרי, ויש אומרים שדעתו של רבי יוחנן בהמוני שנשא בת ישראל, אין לנו למידים רק מדיוק והכרח בדבריו, אלא בפירוש אמר לרבי יוחנן, לרבי זכאי, אני שונה עמיו מעמיו. אני רבי יוחנן דורש אפילו מקצת מעמיו ומקצת מעם אחר להביא בתולה הבאה משני עממין שהיא קשרה לכהונה. ובנוסף, מכך שכתוב עמיו ולא כתוב עמו, אני דורש שאב הוא מעם שיש בו שני עממין, דהיינו, גר עמוני שהוא מעם שיש בו שני עמים, כיוון שהזכרים של עמון אסורים והנקבות מותרות. ובכך אני לומד מן הפסוק שבתולה זו שאבי הגר עמוני ואימה מישראל, כשירה להינשא לכהונה. אומר רבי יוחנן לרבי זכאי, ואת אמרת, אתה אמרת שרק גיורת מקנה, שאביה ואימה מעם אחד, דהיינו עמונית ועמוני, כשירה לכהונה ותו לא, ולא מעבר לזה, נמצא, לפי האיכא דאמרי, לפי הלשון השנייה, שרבי יוחנן אמר בפירוש שעמוני שנשא בת ישראל, ביתו כשירה לכהונה. בקשה הגמרא ולאח לישנה, לפי הלשון הזו של האיכא דאמרי, שרבי יוחנן אומר בפירוש שהפסוק מדבר בעמוני שנשא בת ישראל, ורק באופן זה יכשיר את ביתו לכהונה, אם כן בת מצרי שני שנשא בת ישראל, דקשירה הבת הזו לכהונה, כמו שאמר רבי יוחנן לאל בדף ע"ז עמוד א', מנלי מאיכן לו הדין הזה, שהרי כפי שהגמרא אמרה לאל, יש ללמוד לאוסרו, כיוון שביאתו בעבירה, כמו בת כהן גדול, באלמנה וחלל. אז בישלם על הלשון הראשון שנלמד מהפסוק, בתולה הבא מבית עממין, אפשר לפרש זאת גם כן במצרי שני, שנשא בת ישראל, שנחשב כבית עממין, כיוון שאסור לבוא בקהל כמו עמוני. אבל הלשון השנייה לאיקא דאמרי, שמפורש בפסוק שאב הוא מעם, שיש בו בית עממין, דהיינו עמוני שיש אצלו חילוק בין זכרים ונקיבות, אי אפשר לפרש גם במצרי שני, כיוון שבמצרי אין חילוק בין זכרים לנקיבות. לכן נשאלת השאלה, בת מצרי שני שנשא בת ישראל, שקשירה הבת הזו לכהונה, מאיכן לרבי יוחנן הדין הזה? וכי תאימה תרצה להסביר ולומר דיאליף שלומד רבי יוחנן את הדין הזה מהמוני שנשא בת ישראל, שביתו קשרה לכהונה, אז הוא הדין בבת מצרי שני, שתהיה גם כן ביתו קשרה לכהונה, אפשר לפרוך זאת ולומר מה להמוני שנשא בת ישראל, שכן יש בו צד לכולה, שהנקיבות של ההמוני מותרות מיד, וייתכן שמחמת כך ביתו מישראלית מותרת, אבל מצרי שני, דור שני לגירות, שמצינו שהחמיר אצלו הכתוב שדין הנקיבות בו כמו הזכרים, שאסורים עד שלושה דורות, אין להתיר את ביתו לכהונה כשביאתו בבת ישראל הייתה בעבירה. משיבה הגמרא, מצרי שני שנשא מצרית שנייה, שביתו היא מצרית שלישית ומותרת לבוא בקהל, יוכיח שהרי ביתו מותרת לכהונה, אף שאין במצרים את הכולה שהנקיבות מותרות ביד. ואם כן, גם מצרי שני שנשא בת ישראל תהיה ביתו קשרה לכהונה, שהרי היא מצרית שלישית. דוחה הגמרא ואומרת, מה למצרי שני שנשא מצרית שנייה, שכן אין ביתו בעבירה? ייתכן שמשום כך ביתו קשרה לכהונה, מה שאין כן כשמצרי שני ינשא לבת ישראל, שביתם הייתה בעבירה, אולי ביתו לא תהיה קשרה לכהונה. על זה עונה הגמרא, המוני שנשא בת ישראל יוכיח. המוני שהתחתן עם בת ישראל שביאתו הייתה באווירה, אף על פי כן ביתו קשירה לכהונה, כפי שלמדנו מהפסוק, עמיו מעמיו, כדברי רבי יוחנן. אם כן הוא הדין במצרי שני שנשא בת ישראל שביתו תהיה קשירה לכהונה. וחזר הדין וכולי. דהיינו שוב יש להחזיר וללמוד את הדין משניהם יחד. כי מאחר שאין מידותיהם של מצרי והמוני שוות, בעמוני יש כולה שאין במצרי שאנשים מותרות, ובמצרי שנשא מצרית יש כולה שאין בעמוני שנשא בת ישראל, כי אין ביתו בעבירה. ממילא יש לומר שלא אילו הם הסיבות שמצרי ועמוני ביתם קשרה לכהונה, אלא יש ללמוד מהצד השווה שבשניהם, שמצרי ועמוני אינם ברוב קהל, וביתם קשרה לכהונה, כלומר שאסורים לבוא בקהל, וביתם קשרה לכהונה, אף אני אביא מצרי שני שנשא בת ישראל שאינו ברוב הקהל, שביתו תהיה קשרה לכהונה. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, היינו דשמענה לרב יהודה. זו אם כן הייתה כוונת דבריו של רב יהודה ששמענו אותו דאמר שהוא אומר עמיו מעמיו, שדורשים את האיתור הזה, שניתן היה לכתוב עמיו וכתב מעמיו עם מם בהתחלה. ולא ידע נעמאיקה אמר לו, הבנו מה אמר ולאיזה דין כוונתו שדורשים מכך. עכשיו כששמענו את דברי רבי יוחנן שמכשיר מן הפסוק מעמיו, ביתו של המוני שנשא בת ישראל, הרי שזה איפה גם הייתה כוונתו של רב יהודה. ומביאה הגמרא עכשיו דעה שרבי זכאי ורבי יוחנן דיברו על ברייתא אחרת, ומשם נלמדת דעתו של רבי יוחנן לגבי בת גר המוני שנשא בת ישראל. כי עתה רב שמואל בר יהודה אמר, אחי תנה, כך שנה רבי זכאי כמי דרבי יוחנן. לפני רבי יוחנן, אישה המונית שנתגיירה, כשאירה לבוא בקהל כפי שנלמד מעמוני ולא המונית, ובנה של העמונית הזו, שילדה מגר עמוני, פסול לבוא בקהל, שהרי הוא בנו של עמוני, והבן גם נחשב עמוני, וביתה של עמונית שילדה מגר עמוני, היא כן כשרה. והגמרא בהמשך תבאר את כוונת הדברים. ממשיך רבי זכאי את לשון הברייתא, במה דברים אמורים שביתה כשירה בעמוני ועמונית שנתגיירו ונולדה ביתם בקדושה? אבל ביתה מעמוני פסולה. אמר לי, כששומע רבי יוחנן את הברייתא הזו, הוא אומר לרבי זכאי, פוק תני לברה, צאו שנית משנתך מחוץ לבית המדרש, כי הברייתא הזו היא טעות. ומסביר רבי יוחנן לרבי זכאי, איכן היא הטעות בברייתא? מה היא דאמרת אישה עמונית כשירה? מה שאמרת שאישה עמונית כשרה זה נכון, שהרי התורה אמרה עמוני הוא שאסור לבוא בקהל ולא עמונית. מה שאמרת שבנה מעמוני פסול, אכן כך הוא הדין. דעה שהרי בן זה עמוני הוא כאביו ופסול לבוא בקהל. אבל הדין הזה שאמרת וביתה אם נולדת בת מעמוני כשרה לבוא בקהל, למה היא? לעניין מה היא כשרה? אילה אם על עניין להכשירה לבוא בקהל, וכי זה ייתכן? אשתבה לא אינך אומר שאימא שנתגיירה כשרה לבוא בקהל משום שהעמונית לא נאסרה. אם כך היא, ביתה שנולדה בקדושה מבעיה, אם צריך לומר שהיא כשרה, הרי פשוט הדבר. אלא ודאי כוונת דברי הברייתא ששנית לפניי, באה לומר שהיא כשרה לכהונה. ועל כך ממשיכה הברייתא ואומרת, באמת דברים אמורים שהיא כשרה לכהונה. בעמוני ועמונית שנתגיירו ונולדה ביתם בקדושה שהיא הקרויה לאל בגמרה, גיורת מקנה. אבל ביתה מעמוני פסולה לכהונה. ועכשיו יש לברר מהי ביתה מעמוני, באיזה אופן מדובר שביתה מעמוני פסולה לכהונה. אילה אם האם נאמר שהמדובר הוא באופן של עמוני שנשא עמונית ונתגיירו, ונולדה להם בת בקדושה, הלו האופן הזה היינו גיורת מקנה. ובזה הרי נאמר ברישה שהיא קשרה לכהונה, אלא צריך לומר שכוונת הברייתא היא באופן של עמוני שנשא בת ישראל, ועל זאת היא אומרת שביתם פסולה לכהונה משום שביתם הייתה בעבירה. ולכן על כך אמר לי רבי יוחנן לרבי זכאי, פוק תני לברה, צאו שנית משנתך מחוץ לבית המדרש, כי הברייתא הזו טעות יש בה, משום שאני רבי יוחנן שונה עמיו מעמיו, שהתורה יכלה לכתוב עמיו והיא כתבה מעמיו, לומר שאף עמוני שנשא בת ישראל ביתו כשירה לכהונה. אומרת הגמרא בשליש התחתון של דף עין זין עמוד ב', שנינו במשנה מצרי ואדומי אינן אסורין, אלא עד שלושה דורות, אחד זכרים ואחד נקיבות. רבי שמעון מתיר את הנקיבות מיד. ולמה? כי אמר רבי שמעון קל וחומר הדברים. ומה אם במקום שאסר את הזכרים איסור עולם מתיר את הנקיבות מיד, כמו בעמוני ומואבי, מקום שלא אסר את הזכרים אלא עד שלושה דורות אינו דין שנתיר את הנקיבות מיד? אמרו לו, ישיבו לו חכמים לרבי שמעון, אם הלכה, אם את הדברים אתה אומר בשם רבותיך, נקבל. ואם לדין, אם הדברים נלמדו מפיך על ידי הקל וחומר הזה, יש תשובה. ניתן לפרוח את הקל וחומר. אמר להם, לא כי, הלכה אני אומר. מבררת הגמרא מהי תשובה? מה התשובה שיש לחכמים להשיב על הקל וחומר שאמר רבי יוחנן להתיר את הנקיבות של מצרי ואדומי? מבררת הגמרא אמר רבי ברברכנה, אמר רבי יוחנן, אומר רבי ברברכנה בשמו של רבי יוחנן, משום דאיקה למימר יש לומר, הריות יוכיחו. מייסורי הריות ישנה פרחה לקל וחומר, שהרי לא אסר בהם הכתוב, אלא עד שלושה דורות שביתו ובת ביתו אסורה עליו, אבל הדור שאחר כך, דהיינו ביתה של בת ביתו, מותרת לו. כמו שנאמר בתורה בספר ויקרא פרק חי פסוק יוד, ערוות בת בנך או בת ביתך לא תגלה ערוותן, כותב רשי שהוא עצמו נחשב בכלל שלושת הדורות. ואילו התוספת ראש אומר, שהדורות נמנים החל מביתו שהיא הדור הראשון שאסור, ובת ביתו היא הדור השני, והדור שאחר כך הוא הדור השלישי, והוא כבר מותר. ומכל מקום מסר בזה הכתוב אחד זכרים ואחד נקבות, שבת ביתו אסורה עליו כבת בנו. ואם כן ניתן ללמוד מעריות, שהוא הדין במצרי ואדומי, אף שאיסורנו רק עד שלושה דורות, יהיו בהם גם הנקבות אסורים כזכרים. דוחה הגמרא ואומרת, זו לא פרחה לקל וחומר של רבי שמעון, כי אי אפשר ללמוד מהראיות שבמצרי ואדומי שיאסרו אף הנקבות. משום שמה להראיות שהם חמורים שכן יש בהם חיוב קראת, ייתכן שמשום כך אסרה התורה בהם את הנקבות כזכרים, מה שאין כן במצרי ואדומי, שאין בהם חיוב קראת, אלא רק עשה, כמו שנאמר, דור שלישי יבוא להם בקהל השם ולא דור ראשון ושני, ולו הבא מכלל עשה נחשב לעשה, אז לא ניתן ללמוד מהראיות לאסור בהם את הנקבות כזכרים. לכן אומרת הגמרא, פרחתם של חכמים כלפי שיטתו של רבי שמעון הייתה, ממזר יוכיח שאין בו חיוב קראת, ואף על פי כן, בין ממזר ובין ממזרת אסורים. זאת אומרת, גם הנקבות אסורות, ואם כן הוא הדין במצרי ואדומי, אף שאין בהם חיוב קראת, יאסרו הנקבות כזכרים. גם את הפרחה הזו דוחה הגמרא ואומרת, מה לממזר שהוא חמור, שכן אינו ראוי לבוא בקהל לעולם. כנאמר בתורה, לא יבוא ממזר בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל השם. וייתכן שמחמת כך החמירה בו התורה ואסרה את הנקבות כזכרים, מה שאין כן מצרי ואדומי שמותרים לבוא בקהל לאחר שלושה דורות, יש לומר שבהם אין הנקבות אסורות כזכרים, אלא הנקבות מותרות מיד. אומרת הגמרא, פרחה של חכמים כלפי שיטתו של רבי שמעון, זה עריות יוכיחו, שאינן אסורים לעולם, שהרי לכל ישראל הם כשרים חוץ מלקרובים, ומכל מקום אסרה בהם התורה את הנקבות. כך נאמר במצרי ואדומי, אף שאינם אסורים לעולם, אסרה בהם התורה את הנקבות. וחזר הדין, ושוב יש להחזיר וללמוד את הדין משניהם יחד, שכן לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה, אין מידותיהם של עריות וממזר שוות, בממזר יש את החומרה שאינו ראוי לבוא בקהל, מה שאין כן בעריות, בעריות יש את החומרה שיש בהם חיוב קראת, מה שאין כן בממזר, ולכן אי אפשר לומר שאילו הן הסיבות שמחמתן נאסרו הנקבות בממזר ובעריות, אלא יש לומר שזה מחמת הצד השווה שבהן, דהיינו שאסורין, ולכן נאסרו בהם אחד זכרים ואחד נקבות. אף אני אביא מצרי ומצרית שהם אסורים, ואלמד מהצד השווה שיהיו אסורים אחד זכרים ואחד נקבות. דוחה הגמרא ואומרת, מה להצד השווה שבהן בעריות ובממזר, שכן יש בהן צד קראת, שבעריות יש חיוב קראת ובממזר אף שאין קראת בביאתו. מכל מקום יש קראת ביצירתו, משום שנולד מאישה שהיא לאביו בקראת, ולכן אי אפשר ללמוד מהם לאסור את הנקבות כזכרים במצרי ואדומי. אם כן, חוזרת שוב השאלה, מה תשובתם של חכמים על הקל וחומר שהביא רבי שמעון להתיר את הנקבות של מצרי ואדומי מיד, ושרק את הזכרים אסרה התורה דור שלישי. לכן מסבירה הגמרא את דברי חכמים לרבי שמעון באופן אחר. ורבנן הסוברים שיש תשובה על הקל וחומר שאמר רבי שמעון, פרחתם על הקל וחומר היא מחלל דחייבי עשה, חלל שנולד לנשים האסורות לכהונה באיסור עשה, כגון כהן גדול שנשא אנוסה או מפותה שהיא עליו באיסור עשה, של כי אם בתולה ייקח ולא בעולה. וכרבי אליעזר בן יעקב, דבריהם של חכמים על פי שיטת רב אליעזר בן יעקב שלמדנו אותה לעיל בדף נ"ט עמוד ב', שסובר שכהן הנושא אישה אסורה עליו באיסור עשה, הוולד חלל ואסור לכהונה. אם כן, כך היא תשובת רבנן לרבי שמעון. הראיות יוכיחו שאסורים רק עד שלושה דורות, ומכל מקום אסר בהם הכתוב את הנקבות בדיוק כמו את הזכרים. אם נאמר ונשיב מה להראיות שיש בהם חיוב קראת, וייתכן שמשום כך נאסרו בהם הנקבות, מה שאין כן מצרי ואדומי שאין בהם חיוב קראת, על זה אני אשיב לך, חלל של חייבי עשה יוכיח, אין בו קראת, ואסורים בו הנקבות כזכרים. ואם כן הוא הדין במצרי ואדומי שאין בהם קראת, שיאסרו בהם הנקבות כמו הזכרים. על כך יש לדחות ולומר מה לחלל שכן יצירתו באווירה, וייתכן שמשום כך נאסרו בו גם הנקבות. תאמר במצרי ואדומי שאין יצירתם באווירה, שלא יאסרו בהם הנקבות. על זה אני אשיב לך, עריות יוכיחו שאין יצירתם באווירה. ומכל מקום נאסרו בהם הנקבות כסחרים. ואם כן, גם במצרי ואדומי יאסרו הנקבות כסחרים. יש לדחות את ההוכחה מעריות. מה לעריות שכן יש בהם קראת, ויתכן שמשום כך נאסרו בהם הנקבות? על זה אני אשיב לך, חלל יוכיח. ושוב, יש להחזיר את הדין וללמוד מהצד השווה שבהם. מעריות וחלל שבהם הם אסורים, ונאסרו בהם אחד זכרים ואחד נקבות, וממילא נלמד גם לגבי מצרי ואדומי שאסורים, ויהיו אסורים בהם אחד זכרים ואחד נקבות. אומרת עכשיו הגמרא שבמשנה מובא שרבי שמעון הישיב לחכמים, לא כי. לך אני אומר, כלומר, תשובתכם, פרחתכם על הקל וחומר אינה נכונה, ומכל מקום הדין שאמרתי זה מקבלת רבותיי. שואלת הגמרא, ומהי לא כי? מדוע אכן לדעת רבי שמעון אין פרחת חכמים על הקל וחומר שלו מאהבה פרחה? מסבירה הגמרא, אחי כאמר לו, כך טוען רבי שמעון לחכמים. לדידי לא סבירה לי דרבי אליעזר בן יעקב. אני לא סובר את שיטת רבי אליעזר בן יעקב שיש חלל מחייבי עשה. ולכן לשיטתי אין דבריכם מהווים תשובה או פרחה על הקל וחומר שלי. אבל גם לדידחו, גם לשיטתכם דסבירה לכו כרבי אליעזר בן יעקב, גם אם אתם סוברים כמו רבי אליעזר בן יעקב שיש חלל מחייבי עשה, ולפיכך השבתם פרחה ותשובה לקל וחומר שלי, עדיין הדין עם מי? משום שהלכה אני אומר, כך קיבלתי מרבותיי את הדין הזה שבמצרי והאדומי לא אסרה התורה את הנקבות. כותב התוספות בדיבור המתחיל הלכה, שאין הכוונה להלכה לו משה מסיני, שאם כך מדוע נחלק עליו רבי יהודה לקמן בגמרא, אלא פירושו של רבי שמעון שכך קיבלתי מרבותיי. אומרת הגמרא תניא, נאמר בברייתא, אמר להן רבי שמעון הלכה אני אומר שבמצרי ואדומי לא אסרה התורה את הנקבות. ועוד, מקרא מסייעני לדין הזה. נאמר לגבי מצרי ואדומי, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל השם. משמע מהפסוק שבנים הם אילו שאסורים לבוא בקהל הדור שלישי ולא בנות. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, בנים ולא בנות, דברי רבי שמעון, כמו שביארנו שלומד מן הפסוק למעט בנות. אמר רבי יהודה, הרי הוא אומר, נאמר בפסוק, ספר דברים פרק חב ג' פסוק ת', בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל השם. מן הכתוב אשר יוולדו יש ללמוד שהכתוב תלען בלידה, שכל הנולדים הם בכלל האיסור וגם הנקבות. אמר רבי יוחנן, אילו דאמר רבי יהודה הכתוב תלען בלידה, אילולי סבר רבי יהודה כך שהנקבות אסורות, לא מצא ידיו ורגליו בבית המדרש, כלומר לא היה יכול לעמוד בדבריו ולתרץ את שיטתו במקום אחר ממה שהיה ניתן להקשות עליו. כיוון דאמר מר, כיוון שדעת רבי יהודה בעצמו, במסכת קידושין דף עין ג' עמוד א', שקהל גירים יקרי קהל, שגם גירים נכללים בכתוב קהל השם, וכל האסורים לבוא בקהל, אסורים לבוא אף בקהל גירים. הרי, שאם היה סובר שנקיבות מצרים מותרות מיד, אם כן הן נחשבות לקהל ככל שאר גירים, ומצרי ראשון ושני שאסור לבוא בקהל, אסור אף בהם. אם כן, מצרי שני במה יתהר? כלומר, כיצד ייתכן שבנו של מצרי שני יהיה טהור וכשר לבוא בקהל? שהרי הכתוב אומר במצרי, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל השם. כיצד מצינו שיהיה מצרי שלישי, מאחר שמצרי שהוא שני אינו רשאי להינשא אף לא לגיורת מצרית שהיא כישראלית גמורה? אלא מכיוון שסובר רבי יהודה שגם נשים מצריות הן בכלל האיסור, ייתכן שיהיה מצרי שלישי על ידי מצרי שני שנשא מצרית שנייה. דוחה הגמרא ואומרת, ואנחנו בדף עין ח' עמוד א', ייתכן שיהיה מצרי שלישי באופן אחר. אף אם היה סובר רבי יהודה שהמצריות אינם בכלל האיסור, ייתכן שיהיה מצרי שלישי דדילמה, שם הכוונת הכתוב, דור שלישי יבוא להם בקהל השם, זה באופן דעי עבר ונסיב. אם עבר אותו גר מצרי שהוא שני על האיסור של לא יבוא בקהל השם ונשא בת ישראל או גיורת, בכך הדור השלישי שלו יהיה מותר לבוא בקהל. ואכן לא שייך שמצרי שני יתהר באתר. מפרשת הגמרא שלא ייתכן שלכך היא כוונת התורה. ואומרת הגמרא, אין לומר שכוונת הכתוב דור שלישי יבוא להם בקהל השם וכלפי הדור השלישי הבא על ידי עבירה, משום דעי המצב הזה שאי אפשר שיהיה אלא אם כן עבר על הדין ועשה עבירה, לא כתיב קרא. אין התורה כותבת מהי ההלכה בו, משום שזה דבר שאינו מצוי. שואלת הגמרא, והרי ממזר שכל מציאותו היא באופן דעי, ובאופן שהוא נוצר רק אם נעשתה עבירה שבה אביב על חייבי קריתות וקט ויקרא, רואים שהתורה כותבת כן את דינו ואמרה לא יבוא ממזר בקהל השם. הרי לנו שהתורה כותבת גם דינים שמציאותם אפשרית רק על ידי איסור. מתרצת הגמרא, דאי לאיסור הכתב, דאי להיתר הלא כתב. אכן התורה כותבת מה הלכה במצב הנוצר רק בעבירה, כדי לומר דין לאיסור כמו בממזר שנאמר בו איסור לבוא בקהל. ולמרות שזה לא מצוי, התורה באה ללמד שהוא אסור, כדי שאם יערה והוא יהיה ממזר, לא יתערבבו איתו. אבל התורה לא כותבת מהי ההלכה במקרה הנוצר רק בעבירה, כדי ללמד בה דין היתר, כמו במצרי שלישי שהתורה מלמדת שהוא מותר. אם כן, מוכרח שתיתכן מציאותו על ידי היתר. בקשה על כך הגמרא, והרי מחזיר גרושתו מי שחזר ונשא את גרושתו לאחר שנישא לאיש אחר. אדם שגירש את אשתו ואחר גירושיה נישא לאיש אחר, ומת אותו האיש או כשגרשה, אסור לבעלה הראשון לשוב ולשאת את אותה אישה, כי תועבה היא לפני השם. ודרשו חכמים במסכת קידושין דף עין זין עמוד א' שהיא תועבה, אבל בניה אינן תועבים. כלומר שהיא בעבירה, אבל בניה אינם חללים. הרי לנו שאף שהוא דאי, מצב אפשרי רק אם יעבור על האיסור שבכך יהיו לו בנים, ולהתירה וכתבי. התורה אמרה בו היתר שבניו מותרים, הרי שהתורה אומרת היתר גם במצב הנוצר רק בעבירה. תרצת הגמרא, אתם משום עיקר איסור ההוא דכתבי. במחזיר גרושתו התורה כותבת את עיקר הדין שלהם ומלמדת שהיא מחזירה בעלה הראשון לאחר שניסית לאחר היא תועבה. דהיינו, דאי לאיסורה. כתבה התורה, מה ההלכה במצב הנוצר בעבירה לאיסור. ורק אגב כך מתפרשת ההלכה שבניה מותרים. סיכומו של דבר, התורה אינה כותבת דאי להתירה, התורה אינה כותבת מצב של מישהו שעבר עבירה כדי לומר מה מותר, ולכן לא ייתכן שמצרי שלישי שהתורה התירה אותו ברק על ידי איסור. ומעתה, אם היה רב יהודה הסובר שקהל גירים איקרי קהל אומר שמצרית מותרת מיד וממילא אסורה היא במצרי, אולי המוצא את ידיו ורגליו בבית המדרש איך לפרש את הכתוב המתיר מצרי שלישי. אומרת הגמרא שש שורות מתחילת דף עין ח', תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. בתורה נאמר באיסורו של מצרי לבוא בקהל, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל השם. והברייתא מפרשת את כוונת התורה שכתבה את הציווי בלשון הזו. אם נאמר בפסוק בנים, למה נאמר בו דורות? היה לפסוק לומר בן שלישי יבוא להם בקהל השם, לא היה צריך לכתוב דור שלישי. קשה גם להפך. אם נאמר בכתוב דורות, למה נאמר בו בנים? היה לפסוק לומר דור שלישי יבוא להם בקהל השם, ולא היה צריך לכתוב בנים אשר יוולדו להם. מבארת הברייתא שאם היה נאמר בפסוק רק בנים, אם היה נאמר רק בן שלישי יבוא בקהל השם, ולא היה נאמר דורות, לא היה נאמר דור שלישי יבוא להם בקהל השם, הייתי אומר שבן שלישי היינו מצרי שנתגייר ונולדו לו שלושה בנים לאחר שנתגייר, הבן שנולד ראשון והבן שנולד שני אסור להם לבוא בקהל, אבל הבן השלישי מותר הוא לבוא בקהל. לכך נאמר דורות, דור שלישי יבוא להם בקהל השם ללמדנו, שכל בניו של הגר עצמו ודאי אסורים. היתר תלוי רק בדורות, שרק בני בניו הם שמותרים לבוא בקהל. אם היה נאמר בכתוב רק דורות, אם היה נאמר רק דור שלישי יבוא להם בקהל השם ולא נאמר בנים, לא היה נאמר בנים אשר יוולדו להם, הייתי אומר שרק לאותן הישראלים העומדים על הר סיני מצווה התורה שהדור השלישי שלכם יבוא למצרים בקהל, כלומר, בכם ובבניכם אסורים המצרים, בבני בניכם הם מותרים, אבל בכל הדורות שמבני בניהם והלאה מותרים המצרים שנתגיירו אפילו בדור ראשון. לכך נאמר בנים אשר יוולדו להם, לומר שבכל הדורות מצרי אסור הוא ובניו, ורק דור שלישי הוא שיבוא להם בקהל השם. נאמר בתורה בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל השם, הברייתא דורשת את מה שנאמר בפסוק פעמיים להם. מהמילה להם הראשונה אנחנו לומדים שמהם מנה. מניין הדורות מתחיל מהגר עצמו שהוא נחשב ראשון, בנו נחשב שני, ומכיוון שכך, בן בנו הרי הוא השלישי ומותר. מהמילה להם השנייה נלמד שדינו של הולד להלך אחר פסולן. כלומר, אם מצרי נשא ישראלית, הולד הולך אחר האב והרי הוא מצרי. אם ישראל נשא מצרית, הולד הולך אחר האם והרי הוא מצרי. שדינו של הולד הולך אחרי הפסול שביניהם, והרי הוא פסול לדור שלישי. ממשיכה הגמרא לפרש את אותו הפסוק האמור במצרי ואומרת ואיצטרך למכתב להם. צריך לכתוב בפסוק את המילה להם, ואיצטרך למכתב וצריך לכתוב בפסוק את המילים אשר יוולדו. מדוע? די כתב רחמנא אם התורה הייתה כותבת רק אשר יוולדו, אבי אמין היינו סבורים לומר שמבניהם מנה, תמנה את מניין הדורות במצרי מן הבן, דהיינו שבנו של המצרי הוא הראשון ורק נכד הבן הוא מצרי שלישי. לכן כתב רחמנה בפסוק את המילה להם, ללמדנו שמניין הדורות מתחיל מהאב. היא כתב רחמנה אם התורה הייתה כותבת בפסוק רק את המילה להם, אב ואמינה, שמצרית מעוברת שנתגיירה, היא ובנה נחשבים האם ועוברה כאחד, וגם העובר הוא כגר ראשון ורק בן בנו יהיה מותר. לכך כתב רחמנה בפסוק אשר יוולדו ללמדנו, שהנולד לאחר הגירות דור אחר הוא. שואל תוספות בדיבור המתחיל אב ואמינה, לפי איזה שיטה מדובר כאן בגמרא? הרי לרב יהודה צריך את הפסוק אשר יוולדו כדי לדרוש שהכתוב תלען בלידה, וממילא המילים אינם מיותרות ללמד שאיב ובנה אינם נחשבים לדור אחד. ואילו לרבי שמעון הסובר ליל בדף עין זין עמוד ב' שהנקבות מותרות מיד, דבר פשוט הוא שאיב ובנה אינם אחד, שהרי היא מותרת ובנה אסור. תרצים התוספות שלפי רבי שמעון צריך לדרוש מהפסוק, כי היינו סבורים שכיוון שהורתו של הבן הייתה בגויותו, אף שהוא אינו חלק מהאם, ייחשב כדור ראשון של המצרים. באה התורה ומשמיעה במילים אשר יוולדו, שמאחר שכשנולד כבר נתגיירה אמו, הוא נחשב כדור שני. כעת מפרשת הגמרא מדוע התורה הייתה צריכה ללמד גם במצרי וגם בממזר שהולכים אחר פסולו. אומרת הגמרא, ויצטרך למכתב, צריך לכתוב בפסוק את המילה להם, אחה כאן לגבי מצרי ללמדנו שיש להלך אחר פסולם, וגם יצטרך למכתב וגם התורה צריכה לכתוב בפסוק את המילה לא לגבי ממזר, שנאמר בספר דברים פרק חב ג' פסוק ג' לא יבוא ממזר בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא לא בקהל השם. מהמילה לא האמורה בכתוב למדנו שהולכים בממזר אחר פסולו, דהיינו שאם הוא נשא ישראלית כשרה אבלד ממזר, וכמו כן אם היא נישאה ממזרת לקשר אבלד ממזר. וצרח הכתוב להשמיענו את הדין הזה בין בממזר ובין במצרי. מדוע? והיא כתב רחמנה אם התורה הייתה כותבת את הדין הזה אחה לגבי מצרי, הייתי אומר שיש להלך בו אחר הפסול, משום דבא המצרי מטיפה פסולה שהוא נולד מאביו המצרי. משום החומרה הזו יש להילך בו אחר פסולו. אבל ממזר דבא מטיפה כשירה של אביו שהוא ישראל כשר וטהור, אימה לא, היינו אומרים שאין הולכים בו אחר פסולו, לכן נאמר שאף בממזר יש להלך אחר פסולו. והיא כתב רחמנה אם התורה הייתה כותבת את הדין של הלך אחר הפסול רק לגבי ממזר, הייתי אומר שהממזר הוא חמור, משום דיינו ראוי לבוא בקהל לעולם, וכיוון שכן, הולכים בו אחר פסולו, אבל אחה לגבי מצרי שאינו חמור כל כך, שהרי אינו פסול לעולם אלא רק הדור שלישי, אימה לא, לא נאמר בו את הדין של הלך אחר פסולו, לכן נכתב גם במצרי שיש להלך בו אחר הפסול. מסיקה הגמרא ואומרת, אכן צריך, הוא צריך להשמיענו גם במצרי וגם בממזר, שיש להלך אחר הפסול. מביאה הגמרא עכשיו מחלוקת בדעת רבי יוחנן, האם במניין הדורות של מצרי הולכים אחרי האב או אחרי האם. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, מצרי שני שנשא מצרית ראשונה, בנה המצרי שלישי הווי, הוא נחשב לדור שלישי ומותר לבוא בקהל. מדייקת הגמרא מדבריו, על מה כסבר? הרי שסבר רבי יוחנן לדבריו של רבא בר בר חנה, שבתר דידי אחריו, כלומר אחרי האב, שדין עלי. משליחים אותו, כלומר קובעים את דינו. ולכן, אם האב מצרי שני, בנו הוא מצרי שלישי. ולא קובעים את דינו שילך אחר האם שהיא מצרית ראשונה ויהיה הבן מצרי שני. מקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן, מיטיב רב יוסף, מקשה רב יוסף מהמשנה במסכת קידושין, כך שנינו בה. בדף סמכת את עמוד א' אומרת המשנה במסכת קידושין, רבי טרפון אומר, יכולים ממזרין להיתאר. זרעו של הממזר יכולים להיתאר מפסולם ולהיות קשירים לבוא בקהל. כיצד? ממזר שנשא שפחה, אבל עד הוא עבד. ואם רבו שחררו נמצא העבד, בנו של הממזר בן חורין, והוא מותר בישראלית. מדייקת הגמרא, על מראי מוכח מדברי רבי טרפון, שאמר שמכיוון שהאם שפחה, בן הוא עבד, רואים שבתר דידי שדין עלי. משייכים את הבן אחרי האם, קובעים את דינו אחרי האם ולא אחרי האב, כשל רבי יוחנן שאמר שקובעים את דין הוולד אחרי האב. מדרצת הגמרא שהעניינתם שונה הוא דינו של בן השפחה מדין שער היוחסין, שבשפחה גזירת הכתוב היא שהולכים אחריה ובנה הוא עבד. דאמר קרא, אומר הפסוק לגבי עבד עברי שנשא שפחה, בספר שמות פרק כ"א, פסוק ד', האישה וילדיה תהיה לאדוניה, משמע שהילדים דינם כדין האישה, אבל לגבי שער יוחסין הולכים אחרי האב. מוסיפה הגמרא להקשות על דברי רבי יוחנן, מי טיב רבה, מקשה רבה מהברייתא ששנינו מה אמר רבי יהודה, לאל בדף עין וו עמוד ב', מן ימין שהוא היה גר מצרי, היה לי חבר, הוא היה חברי שהוא היה מתלמידי רבי עקיבא. ומנימין הגר הזה אמר כך, אני מצרי ראשון ונסעתי מצרית ראשונה, הרי שבני הוא מצרי שני. עשי לבני מצרית שנייה, כדי שיהיה בן בני מצרי שלישי ויהיה ראוי לבוא בקהל. מדייק את הגמרא ואיסל, כדאי איתך אם יעלה בדעתך לומר, בתרא דידישא דינא ליה שהולכים אחר האב, אם כן מדוע אמר מנימין שכדי להכשיר את בן בנו לבוא בקהל, הוא יסי לבנו מצרית שנייה, הרי כיוון שהולכים אחרי האב, אפילו אם יישא בנו של מנימין מצרית ראשונה, נמי יהיה בן בנו מצרי שלישי, משום שהולכים אחרי האב. והאב, דהיינו בנו של מנימין, הוא מצרי שני. תרץ את הגמרא שאכן אמר לי, הרי אמר לו רבי יוחנן, לתנה שאמר לפניו את הברייתא הזו, תני, תשנה בברייתא הזו שמנימין אמר, עשי לבני מצרית ראשונה, וכך יהיה בן בני ראוי לבוא בקהל. הביאה הגמרא דעה אחרת בדברי רבי יוחנן, כי את הרבדים כשבא רבדים מארץ ישראל לבבל אמר בשם רבי יוחנן, מצרי שני, שנשא מצרית ראשונה, בנה נחשב למצרי שני הווי, ואסור לו לבוא בקהל. מדייקת הגמרא מדבריו, על מה הרי שסבר רבי יוחנן לדברי רבי דימי, בת הרימי שדין עלי, אחרי האם מייחסים אותו, קובעים את דינו, ולכן, אם האם מצרית ראשונה, בנה הוא מצרי שני, ולא קובעים את דינו שילך אחר האב, שהוא מצרי שני, וממילא הבן יהיה מצרי שלישי. מקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן, והגמרא סבורה, שטעמו של רבי יוחנן שולחים אחרי האם, משום שעובר ירח אמו הוא, דהיינו שהוא נחשב כאחד מעבריה של האם, ולכן כשנולד הוא הולך אחרי האם. אמר לאביי, שואל רבי את רב דימי, איך אתה אומר בדעת רבי יוחנן שולחים אחרי האם משום שעובר ירח אמו? אלא לפי דבריך יהיה קשה, עד אמר רבי יוחנן, במסכת תמורה, דף כ"א עמוד א', הפריש בהמה לחטאת כשהייתה בהמה מעוברת וילדה, רצה מתכפר בה והוולד יצא למרעה עד שיפול בו מום, ואם רצה מתכפר בוולדה, והיא האם תראה שהוא יכול להתכפר לחטאת שהוא חייב בה או בבהמה שהפריש או בוולד שלה. היא אמרת בישלמה, אם תאמר שרבי יוחנן סובר שעובר לב ירח אמו הוא לא נחשב לחלק מאיבריה של האם, משום כך הוא מתכפר בוולדה אם הוא רוצה, כיוון שהיא הפרישה כשהייתה מעוברת, הוולד נחשב כבהמה בפני עצמה, משום שאינו ירח אמו. ואבלי, והרי הוא כמפריש שתי חטאות לאחריות. בן אדם כשהיה חייב קורבן חטאת, מפריש שתי בהמות, שאם אחת תובד, יתכפר בחברתה. כמו שאמר רב הושעיה, שאם יפריש שתי חטאות לאחריות, מתכפר באחת מהן, והשנייה תרעה עד שיפול בה מום ותיפדה, ויתנו את דמיה לנדבת קיץ המזבח. דהיינו לטובת קורבנות שמקריבים על המזבח, בזמן שהוא בטל מהקרבת קורבנות חובה. אלא היא אמרת, אתה סובר, שעובר ירח אמו הוא, שהעובר נחשב כאחד מעבריה שלהם, אי אפשר להחשיבו כמפריש שתי בהמות לאחריות, כיוון שהעובר אינו נחשב כבהמה בפני עצמה, אלא הוא נחשב כחלק מההם. אם כן, העובר אב אלי ולד חטאת, והדין שוולד חטאת למיטה אזיל. הדין הזה נאמר בבהמה שנתעברה לאחר שהקדישוה לשם חטאת והיא ילדה, דינו של הוולד למיטה, ואם עובר ירח אמו, אף כשהפריש בהמה שכבר הייתה מעוברת, אין זה כמפריש שתי חטאות לאחריות, מאחר שהעובר אינו נחשב לבהמה בפני עצמה, וראוי שיהיה דינו של הוולד למיטה. אם אכן סובר רבי יוחנן שעובר ירח אמו, איך הוא אמר שהמפריש חטאת מעוברת, רצה מתכפר בה, רצה מתכפר בוולדה? אומרת הגמרא, אישתיק נשתתק רב דימי ולא ישיב לאביי על קושייתו. מנסה הגמרא לפרש את דברי רבי יוחנן, שהולכים אחר האם, למרות שהוא סובר שעובר ירח אמו. אמר לאביי לרב דימי ליישב את דברי רבי יוחנן, דילמה, שמה שייני אתם שונה שם במצרי, שעל אף שעובר לב ירח אמו ומן הדין לא היה לנו ללכת אחרי האם, מכל מקום הולכים כן אחרי האם, משום דכתיב, נאמר בפסוק, בנים אשר יוולדו להם, ולא נאמר אשר יולידו, משמע שהכתוב תלאו בלידה, כלומר שהתורה תלתה את ריחוק הדורות, באם שיולדת אותם, ולכן הולכים במצרי אחרי האם, על אף שעובר לב ירח אמו. אמר לו רב דימי לאביי, קרקפנה, בעל הגולגולת, כלומר, אדם חשוב, חזיתי לרישך, ראיתי את ראשך, דהיינו את רבא, רבך, בין העמודים של בית מדרשו של רבי יוחנן, במקום שבו היו לומדים. כי אמר רבי יוחנן לאש מעתה, כשרבי יוחנן אמר את הדין הזה שהולכים במצרי אחרי ההם, והוא פירש שאתה משום שנאמר אשר יוולדו, אם כן, לא מדעתך אמרת את הדרשה הזו מהפסוק אשר יוולדו, אלא מפי השמוע ששמעת מרבך. מקשה הגמרא לפי ביור הבאי בדברי רבי יוחנן. אומרת הגמרתה, מה שהולכים במצרי אחרי האם משום דכתיב אשר יוולדו, אבא על מה, אבל בכל התורה כולה, בת הרבוע שדין עלי, הולכים אחרי האב, ומשום שאין אומרים, ובר ירחימו, אלא לפי זה יהיה קשה, הדה אמר רבה, מה שאמר רבה, נוכרית מעוברת שנתגיירה וטבלה לשם גירות, בנה אין צריך טבילה לשם גירות, מפני שעלתה לו טבילת אמו. אם אנו סוברים שעובר לאב ירחימו, או שהעובר לא נחשב עבר מעבריה שלהם, עמי אין צריך טבילה, מדוע בנה לא צריך טבילה, אלו כיוון שאינו ירח אמו, לא עלתה לו טבילת אמו וצריך טבילה בפני עצמו, וכי תאמה תרצה ליישב ולומר, שאף אם אין עובר ירח אמו, טבילת האם עולה לעובר משום שאין האם נחשבת לחציצה בין המים לעוברה, וכדי רבי יצחק, כשיטתו של רבי יצחק, דאמר רבי יצחק, במסכת עירובין דף דלת עמוד ב' וכן במסכת סוכה דף ו' עמוד ב', דבר תורה, הלכה למשה מסיני היא, שאם יש לחייב בתבילה דבר החוצץ בינו לבין המים, וחציצה זו ברובו, ברוב שערו, כגון ששערו מתונף בטיט או בדם יבש או בדיו, בטיט יבש או בזפת יבש או כשקשור, רובו של השיער, כל שערה קשורה אחת אחת בפני עצמה, והוא מקפיד עליו ומצטער על הלכלוך הזה, חוצץ בתבילה, אבל אם החציצה היא ברובו, ברוב שערו, שאינו מקפיד עליו, שאינו מצטער על הלכלוך הזה, אינו חוצץ, משום שהוא כגופו. כמו כן גם כאן, האם אינה חוצצת בפני העובר שלה, שהרי אינו מקפיד עליה, ועד הרבה נוח לו במעי אמו, כל זמן שלא הגיע זמנו לצאת לאוויר העולם. על ההנחה הזו מקשה הגמרא, הרי אי אפשר לומר שהטעם שאימו אינה נחשבת לחציצה בפני עוברה, משום שאינו מקפיד עליה, ואמר רב כהנה, ואנחנו בדף ע"ח עמוד ב', הרי אמר רב כהנה לא שאנו שאינו חוצץ כשאינו מקפיד, אלא כשהחציצה היא רק ברובו, אבל כשהחציצה היא בכולו, הדין הוא שחוצץ אף שאינו מקפיד. ואם כן, עובר הנמצא במעי אמו המכוסה על ידי אמו בכולו, אמו חוצצת בפניו, ומדוע אמר רבה שעלתה לו טבילה? מדרצת הגמרא שייני עובר, שונה עובר, שאמו אינה חוצצת בפניו. משום דאיינו רביטי. כך הוא דרך גידולו להיות במעי אמו, ולכן אינה נחשבת לחציצה בפניו. מוסיפה הגמרא לדון במקרים שונים אחרי מי הולכים לעניין איחוס. כי את הרבינה כשבא רבינה מארץ ישראל לבבל אמר בשם רבי יוחנן באומות, כשאב מאומה אחת והאם מאומה אחרת, עלך אחר הזכר מייחסים את הבן אחרי אביו. ומדובר על שבע אומות לעניין איסור לא תחיה כל נשמה הנאמר בהם. ואם נתגיירו האב והאם, הדין הוא שהלך אחר הפגום שבשניהם, הוולד מתייחס אחר מי שפגום יותר מבין שניהם. כמו שמפרשת עכשיו הגמרא. באומות הלך אחר הזכר אומרת הגמרא, היינו כדתניה, כמו ששנינו בברייתא, במסכת קידושין דף סמך זין עמוד א', מניין לאחד מן האומות שבכל העולם שבאה לכנענית שהיא משבע האומות שבארץ ישראל, וכל שבע האומות נקראו על שם כנען כפי שכתוב במקומות רבים, ארץ כנען, אז אם כן, מניין לאחד מן האומות שבכל העולם שבעל הכנענית שהיא משבע האומות שבארץ ישראל, שנאמר עליהם לא תחיה כל נשמה, והוליד ממנה בן, שלמרות שאימו כנענית אתה רשאי לקנותו בעבד ואינך מצווה לעמיתו, שנאמר באותה פרשה שבה התורה מלמדת את דיני העבדים ומפרשת מאילו אומות אפשר לקנותם, נאמר שם וגם מבני התושבים הגרים ממכם, מהם תקנו, כלומר, אותם תקנו, וממשפחתם אשר עמכם, אשר הולידו בארציכם, והיו לכם לאחוזה. ובפסוק שלפניו התורה מפרשת שמותר לקנות עבדים מהגויים שמסביבות ארץ ישראל, וכוונתה למעט שאסור לקנות עבדים מהגויים שבתוך ארץ ישראל, שאליהם אנו מצווים, לא תחיה כל נשמה. מוסיפה התורה ומלמדת שלא רק מאותם שסביבותיכם, שאין בהם עירוב משבע אומות מותרים אתם לקנות עבדים, אלא לפעמים גם מתערובת שבע אומות אתם מותרים, כפי שמיד תפרש הברייתא. ובני התושבים משמעותו בנים של אילו שלא היו בארץ ישראל מאז ומעולם, אלא שאבותיהם אינם כנעניים ובאו לארץ ישראל ונעשו תושבים בה ונשאו נשים כנעניות וילדו מהם, ועל אף שאימותיהם כנעניות, בניהם מותרים משום שהולכים אחר האב שהוא אינו משבע האומות. יכול אפילו אחד מן הכנענים שבא אל אישה שהיא אחת משאר האומות שבעולם ואינה כנענית והוליד ממנה בן, שמא נאמר שאף בן זה אתה רשאי לקנותו בעבד ואינך מצווה לעמיתו, כיוון שאימו אינה כנענית אף שאביו כנעני. תלמוד לומר אשר הולידו בארציכם, משמעות הכתוב הוא שאפשר לקנות עבדים מאותם בני התושבים מן הנולדים בארציכם, כגון שאבותיהם אינם כנענים ובאו לארץ ישראל ונעשו תושבים בה ונשאו נשים כנעניות וילדו מהם, לא התירה תורה לקנות עבדים מן הגרים בארצכם, כלומר מאותם שלא נולדו בארצכם, אלא נולדו בארץ אחרת ואחר כך הגיעו לגור בארצכם. היינו שהלך האב שהוא כנעני לארץ אחרת ונשא אישה משם והוליד ממנה בן, ואחר כך בא הבן לגור במקומו של אביו בארצכם, מהם אסור לקנות עבד. והגמרא מבארת את הדין הנוסף שאמר רבינה בשם רבי יוחנן, התגיירו האם ואב, הלך בדין הוולד אחר פגום שבשניהם. מבררת הגמרא במאי, במאה מדובר, אילה אם האם נאמר שמדובר במצרי אסורת שלוש דורות, שנשא המונית שהיא מותרת מיד שאפילו עם ילדה בת, אין אומרים שתלך אחר אימה, ותהיה מותרת לאלתר כדין המונית, אלא הולכים אחר הפגום שהוא אב המצרי ותאסר, אם כן יש לתמוע, מהי פגום שבשניהם איתבע? איזה פגם יש בשניהם שאמר רבי יוחנן שהלך אחר הפגום שבהם? הלא המונית לא נחשבת לפגומה, שהרי מותרת מיד שנאמר המוני ודרשו לאל בדף סמכתת עמוד א' המוני אסור ולא המונית. אלא צריך לומר שהמדובר הוא בגר המוני שנשא גיורת מצרית, ששניהם פגומים, שהרי גם מצרית אסורה. ובאופן זה נאמר הדין שהולכים אחר הפגום שבשניהם, שהיא אבלד זכרה ויהו, אם אבלד הוא זכר שד יהיה דינו להתייחס בתר אחר אביו שהוא המוני ויהיה אסור לעולם. ואם אבלד נקבה אבי, שד יהיה דינה להתייחס בתר אימה, אחרי אימה שהיא מצרית ותהיה הבת מצרית שנייה ובנה יהיה מותר שהוא מצרי שלישי. משום שאמר הכתוב בספר דברים פרק כ"ג פסוק ט' להם, ודרשו מכך, הלך אחר פסולן. מוריי ורבותיי, אנו חותמים את לימוד דף ע"ח עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מהו צד קרת שיש בממזר? שאלה שנייה, מה דין מצרית ואדומית ומדוע? שאלה שלישית, מה דין מיעוטו שאין מקפיד בגופו ובשערו? שאלה רביעית, כיצד יכולים ממזרים להיטהר? שאלה חמישית, באיזה איסור נאמר תועבה אי, ומה דורשים מהפסוק? והשאלה האחרונה, מה דין אחד מן האומות שבא על הכנענית, ומה דין כנעני שבא על אחת מכל האומות? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנו חותמים את לימוד דפינו היומי דף ע"ח ממסכת יבמות להיום יום ראשון כ"ט בכסלו תשע"ה. נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני א' דראש חודש תיבת תשע"ה, ו' דחנוכה, עם דף ע"ט ממסכת יבמות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך. אורה תורה ושמחה בחג האורים, שבו אנו שרויים וחוגגים. בשורות טובות, ישועות ונחמות, חלכם לאורייתא אחי ורעיה. כל טוב ולהתראות, חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.